שלום, זהו הפרק השמיני בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני דני מקורי, והיום אני אסכם ואתן דוגמה נוספת לארבע אפשרויות לשמוע מסר שלילי. אני אסביר את ההבדל בין ערך לבין צורך לבין אסטרטגיה, ואני אסיים עם ארבע הסכנות בלבטא אסטרטגיה במסווה של צורך. הנה מתחילים. קודם כל אני רוצה להודות לאמא שלי, שמדי שבוע נותנת לי פידבק קצת מוטה, הייתי אומר, אחרי הכל, אבל בעדינות, בפעם האחרונה הסבירה לי שאפשרות וסכנה הן מילים שמינן נקבה, ולכן יש לומר ארבע האפשרויות או ארבע הסכנות, ולא ארבעת האפשרויות או ארבעת הסכנות, כפי שהתבטאתי כאן בעבר, ועכשיו יש עדות נצחית באינטרנט לשגיאה הלשונית שלי. אז כששמעתי את ההסבר שלה, הרגשתי קצת בושה, ואפילו חשבתי שבטח היו מספר לא מועט של מאזינים ומאזינות, שכנראה הפסיקו להקשיב לי בגלל הטעות הזאת, וכנראה בגלל גם טעויות אחרות בעברית. אפילו חיפשתי איך אפשר להחליף קטעי סאונד באמצע פודקאסט שכבר עלה, או לחלוטין בכלל להוריד פרקים שלמים מהאינטרנט. קיצור, אחרי ששתיתי כוס מים קרים, והקשבתי לאבשלום קור בנושא דקדוק מגדרי, החלטתי שבמקום לחוס על עצמי ולתת לבושה לפעול בשבילי, אני אנסה להתחבר לצרכים שבגינם אני עדיין לא מעסיק אורך לשוני לתוכניות שלי, ושבגינם אני הרגשתי בושה. ומה שגיליתי זה שמה שחשוב לי זה לדבר באופן טבעי ושוטף כמה שאפשר, גם במחיר של טעויות לשוניות, ושממש חשובה לי הערכה, כן? גם מבחוץ שיעריכו אותי וגם מבפנים, ערך עצמי. והצורך אולי האחרון שזיהיתי אצלי זה הצורך גם בלמידה, כן? שחשוב לי ללמוד לדבר ולכתוב נכון יותר. אז לאלו שדקדוק מאוד חשוב להם, אז אני מראש מבקש שלא תסלחו לי, אלא שתכתבו לי כשאתם מזהים טעות לשונית. כן? אפשר ליצור איתי קשר דרך דף הפייסבוק או בוואטסאפ, וכן הלאה. טוב, אז עד היום דיברנו על שני השלבים הראשונים במודל של תקשורת מקרבת, תצפית נקייה וביטוי רגשות. בשניהם שמנו לב איך בין המילים אנחנו לא מכניסים פרשנויות, שיפוטים והאשמות. כי כאשר אנחנו גולשים לשיפוטים או פרשנויות, אז רוב הסיכויים הם שהשיחה תסתיים, או שניכנס למשחק הזה של מי צודק. כי הצד השני ישמע את המילים שלנו כהאשמה ויופעל. התגובה כשאנחנו שומעים שיפוט או האשמה יכולה להיות אחת מהארבע הבאות. אחת, תקיפה או האשמת נגד. לדוגמה, אתה כזה אגוצנטרי, אתה כל פעם גומר את כל המים החמים במקלחת. אז האשמת נגד, אני אגוצנטרי? להזכיר לך מה קרה לפני שבוע אצל ההורים שלי עם הגבינה? תגובה שנייה היא התגוננות, שיכולה לכלול בתוכה אי לקיחת אחריות או הטלת אחריות על אחרים או שקרים. וזה בדרך כלל קורה כתגובה לשאלה למה. לדוגמה אני שומע, אתה כזה אגוצנטרי, למה לא השארת לי מים חמים למקלחת? אז אין שם באמת שאלה סקרנית, אלא האשמה. דיברתי על זה באחד הפרקים הראשונים, ומפני שהנאשם לא רוצה לקחת אחריות ולצאת רע, הוא יכול להגיד, דווקא היו מים ממש חמים כשהתקלחתי, או אני הדלקתי את הדוד, בטח הכלב סגר אותו, את יודעת איך הוא לוחץ על כפתורים. ועוד דרכים יצירתיות אחרות כדי לצאת בסדר מהמשחק האשמות. תגובה שלישית ולא פחות מרחיקה ואלימה לדעתי היא לקיחת אחריות על הרגשות של המאשים, שכוללת התנצלות, ויתור, ריצוי, פיצוי ופעולה מתוך פחד, אשמה או בושה. סליחה, אני אשם. אני עכשיו ארוץ 50 פעמים למלא את הדוד במים רותחים מהקומקום החשמלי. אז הדוגמה הזאת אולי היא קצת קיצונית, אבל אלו מאיתנו שפועלים מתוך ריצוי ופיצוי מכירים את הוויתור והכאב שנלווה לכך. אז אנחנו לא רוצים שאנשים יפעלו מתוך פחד אשמה או בושה, כי שני הצדדים משלמים על כך בסופו של דבר, ומחיר מאוד מאוד כבד למערכת היחסים. התגובה הרביעית האפשרית היא דרך התקשורת המקרבת שמציעה לנו, לתת חמלה לעצמי ולאחר, לשמוע את הרגשות והצרכים האנושיים שחיים בנו, ולנחש מה חי אצל האחר בעצם, מאחורי המסר המאיים או השיפוט. בפרק הקודם הדגמתי את ארבע אפשרויות לשמוע מסר שלילי או מאיים, או להבין סיטואציה שאינה נוחה לי. ראינו שיש את שתי האפשרויות הראשונות, שאליהן אולי אנחנו יותר רגילים, הקול השופט פנימה והקול השופט החוצה. מה שנקרא אוזני תן החוצה ואוזני תן פנימה. ושתי האפשרויות האחרות הן האפשרויות אשר מחברות אותנו למציאות, לכאן ועכשיו, לעולמות הפנימיים, למה שחי בנו וחי באחר. כל סיטואציה של כאב היא סיטואציה חדשה, יוצאת דופן מכל מה שקרה בעבר. כי יש לנו את יכולת הבחירה כיצד להגיב, כאן ועכשיו. וככל שנתרגל יותר חמלה עצמית וחמלה לאחר, כך יכולת הבחירה שלנו תתרחב. אז מפני שלדעתי זה ממש כלי מרכזי בתקשורת מקרבת, ושוב, זהו כלי קודם כל תודעתי. זאת אומרת שהיכולת לשמוע מסר באופן שונה, זה שינוי תודעתי פנימי אצלנו, שלאו דווקא צריך לבוא לידי ביטוי באופן מיידי בצורה שבה אנחנו מדברים או מבטאים את עצמנו, אלא קודם כל כתהליך פנימי שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת האחר, בדרך למציאת פתרון או הסכמות שבין הצרכים של כולם נענים, ואף אחד לא מוותר על עצמו. אז הנה שוב ממש בקצרה, ארבע אפשרויות לשמוע מסר שלילי. הדוגמה היא מתוך השיעור האחרון שהעברתי בזום. ממש בסוף השיעור, אחרי שאמרתי תודה וערב טוב, אחד המשתתפים כתב, רצת מהר היום. הדבר הראשון שעניתי היה, אני מצטער. שבריר שנייה אחרי זה הבנתי שהדפוס המרצה, והמתנצל שלי ענה, ולא באמת הייתי מחובר לעצמי או למשתתף באותו רגע. אז הספקתי עוד קצת לשהות עם המשתתף ועם הצרכים שלו, ונתתי גם לעצמי אמפתיה זריזה, אבל קצת באמת התבאסתי שלא הייתי מספיק חד ומרוכז כדי להדגים באופן מיידי איך ניתן לעשות את התרגיל של ארבע אפשרויות בלייב. אז איך זה כן היה יכול להישמע? האפשרות הראשונה, תן החוצה, הקול השיפוטי החוצה, שתמיד דרך אגב קיים שם בראש שלנו, אנחנו רגילים לזה, אבל הבחירה היא שלנו, האם אנחנו מבטאים אותו במילים, או מקשיבים לו ומסתכלים מה יש מאחוריו, מתבודנים בצרכים שנמצאים מאחוריו. אז הקול הזה השיפוטי, כתגובה למה שהמשתתף כתב, היה יכול להישמע ככה. מה הוא רוצה ממני? עכשיו בסוף השיעור הוא כותב שרצתי מהר מדי? איפה הוא היה כל השיעור? חוץ מזה השיעורים הם ללא עלות, מוקלטים, שיסתכל שוב. האפשרות השנייה, תן פנימה, הקול השיפוטי פנימה, כן, אז כתגובה למה שהוא כתב, זה יישמע כך. נכון, שוב עשיתי את זה, רצתי מהר מדי, דיברתי מהר, קפצתי מנושא לנושא בלי לקחת אוויר ולסכם, אני כבר לא יודע אם אני בכלל יכול לעשות את זה בצורה טובה בכלל. שוב הסנדלר הולך יחף. האפשרות השלישית, ג'ירף החוצה, הקול החומל האמפתי החוצה. כן, אז אני מתבונן בצרכים של המשתתף שלא נענו. הוא בטח מתוסכל כי הוא צריך יותר זמן כדי שהחומר יהיה בהיר וברור. ועבורו, השיעור היה בקצב מהיר מדי בשביל שהצורך בבהירות ובלמידה יענו בצורה מלאה. והאפשרות הרביעית, הג'ירף פנימה, הקול החומל האמפתי פנימה. זה מבאס לקרוא את ההודעה הזאת כי חשוב לי החיבור עם המשתתפים ושתהיה זרימה נעימה בשיעור. וכשאנחנו בזום, קשה לי לקלוט האם הקצב מתאים או לא. בפעם הבאה אני אעצור מדי פעם בשביל לשאול אם יש שאלות, או יש צורך לחזור על דברים. כן, אז שימו לב שהקול של הג'ירף הפנימי, במקרה שקיבלתי ביקורת, עוזר לי במקום לכעוס, להילחץ או להרגיש אשמה או בושה, רגשות שבדרך כלל משתקים אותנו מפעולה חיובית, כן? אז במקום כעס, לחץ או אשמה, אני מרגיש בעסה או עצב, ואני מתחבר לצרכים שלא נענו אצלי, ומיד חושב יצירתית על דרך פעולה חיובית כדי לענות על הצרכים האלו בפעם הבאה. ולכן התרגיל הזה של ארבע אפשרויות הוא באמת תרגיל תודעתי פנימי הרבה פעמים, שלא צריך לבוא לידי ביטוי במילים כלפי בן אדם, או אפילו כלפי עצמי במילים, פשוט במחשבה או בכתיבה. וזה כבר עוזר לנו להרגיע את הרגשות הקשים, להתמיר אותם ברגשות אולי של עצב או בלבול או חוסר אונים, ולהניע אותנו לפעול בדרך חיובית בשביל שהצרכים האלה יענו בפעם הבאה. אז איך מזהים צרכים? אז קודם כל מורידים ומדפיסים רשימה מהאינטרנט. אפשר לחפש בגוגל מאגר צרכים או רשימת צרכים ומיד תמצאו כמה אפשרויות, כמה רשימות שונות. שנית, אנחנו נעבור על הרשימה ונשהה קצת עם כל צורך וצורך עד שנרגיש משהו בפנים. כאמור, כאשר צורך לא נענה, רגש לא נעים עולה. ולכן יש סיכוי שהתגובה הרגשית, הגופנית, תאותת לנו שאנחנו זיהינו את הצורך הפנימי אצלנו. ככל שאוצר המילים לצרכים יתאבא ויגדל אצלנו, וככל שנתרגל יותר זיהוי צרכים, ככה התהליך יהיה יותר מהיר בפעמים הבאות. העניין הוא שגם בהבעת צרכים יש סכנה שבמקום להביע מה אנחנו צריכים, אנחנו נביע את מה שאנחנו רוצים. כן, מה שאנחנו רוצים שכבר יקרה. זאת אומרת, איך היינו רוצים למלא כבר אחר הצורך שחי בנו. לדוגמה, אני יכול להגיד, אני עצוב כי אני צריך שתשאלי אותי מה שלומי. או, את יכולה להיות עם הילדים? אני צריך לענות על כמה אימיילים חשובים ואז אני אתפנה. או, אני עצבני, אני צריך לצאת לריצה. בכל הדוגמאות האלה השתמשתי במילה אני צריך, אבל בעצם מה שתיארתי את זה מה שאני רוצה. מה שאני רוצה לעשות או מה שאני רוצה שיקרה. ולא את הצורך העמוק שחי בי. ומה הבעיה בזה? אז עוד מעט אנחנו נראה. קודם כל, איך נדע אם מה שאנחנו מבטאים זה צורך או כבר תיאור של מה שאנחנו רוצים שיקרה, מה שנקרא אסטרטגיה או דרך פעולה. אז בואו קודם כל נעשה סדר במונחים של צורך לעומת ערך, לעומת ציפייה, לעומת אסטרטגיה. צורך זה משהו שחי בי כרגע. אני מודע לו דרך הגוף והרגשות. כשאני מרגיש רגש לא נעים, אני יודע שהוא נמצא שם בגלל שיש בי צורך שלא נענה, שלא התמלא. וכשאני מרגיש רגש נעים, אני יודע שהוא נמצא שם בגלל שיש בי צורך שכן נענה. ואנחנו נחזור לצרכים עוד מעט. בוא נדבר שנייה על ערכים. כן, אז ערך הוא בחירה בדבר שחשוב לי באופן כללי שהוא בעל ערך עבורי. ועל פיו אני נוהג או מצפה מאחרים לנהוג. והוא קשור גם למוסר ולתפיסת המוסר, אבל אני לא אכנס עכשיו למונחים האלו ברמה הפילוסופית אלא יותר פרקטית. אז לדוגמה, הערך של חברות טובה. אני חושב שחברות טובה זה דבר ערכי וחשוב, והערך הזה מלווה את חיי. עולם הצרכים שלי משפיע על הערכים שאני בוחר לחיות את חיי על פיהם. לדוגמה, לעתים קרובות עולה בי הצורך בחיבור, בקהילה, באמפתיה, ובמשך השנים פיתחתי בתודעה ערך לחברות טובה, כי כשאני פועל על פי הערך הזה, הצרכים האלה נענים בצורה מלאה יותר עבורי, בצורה יותר מהנה. לא כולנו חולקים את אותם ערכים, מפני שקודם כל, אצל כל אחד מאיתנו, אותם צרכים מבקשים יותר או פחות תשומת לב. ושנית כל, אנחנו לומדים לענות על צרכים באופן שונה. לדוגמה, יכול להיות שאדם אחר ימצא שבזוגיות יש מענה לאמפתיה וחיבור, ושהוא אינו זקוק לחבר טוב וקרוב בשביל לענות על הצרכים האלו. עוד דוגמה לערך זה מחזור ושמירה על הסביבה. זהו גם ערך שאני שומר קרוב לליבי ושאני חי על פיו, וחי על פיו כדי שצרכים שלי יענו, שהצרכים האלו הם אכפתיות, שותפות, ודאות לגבי העתיד, הרמוניה, תכלית, הערכה, ועוד צרכים שאני יכול לזהות ברשימה אולי. זאת אומרת, אנחנו בוחרים בערכים שלנו לפעמים במודע ולפעמים בלא מודע, לפעמים כהרגל ולפעמים כאימוץ חברתי או דתי, והערכים האלו מצידם עונים על צרכים שחיים בנו. לפעמים רק האימוץ של ערך בחיי כבר עונה על צורך של חיבור לקהילה, של כבוד, של הרגשת שייכות ועוד. לכן ערך הוא אינו דבר אוניברסלי שמשותף לכל בני אדם, אלא בחירה ברעיון ודרך חיים שמשמשים אותנו במילוי הצרכים שחיים בנו. אז לפני שאנחנו נגיע למה זה אסטרטגיה, אני רק רוצה לדבר על ציפייה. אז ציפיות, לדעתי, הן הדברים שהייתי רוצה שיקרו כדי שצרכים שלי יתמלאו בעתיד וארגיש רגשות טובים. אז אני מצפה לדוגמה לקיץ, כי אז אני אטוס לטיול של שבוע עם בת הזוג שלי, ויהיה לנו ממש כיף ביחד, והרמוניה וחיבור ורגיעה וכו. כן, אז באיזשהו מקום ציפייה היא ההפך מחשש. מה זה חשש? אנחנו חוששים שצרכים לא יתמלאו בעקבות דברים שקורים או הולכים לקרות. ואנחנו מצפים שצרכים יתמלאו בעקבות דברים שקורים או שהולכים לקרות. גם ציפיות וגם חששות נובעים מהצורך בוודאות, בשלווה, וכל אחד אולי בצרכים נוספים. והם משויכים באסכולות שונות, גם פסיכולוגיות, מדעיות וגם רוחניות, אם זה בקבלה יהודית או בבודהיזם, כחלק מהסיבות לסבל האנושי, השתוקקות ודחייה. אלה נושאים ממש מרתקים בפני עצמם, אבל באמת קצרה היריעה ויש לי עוד הרבה מה לומר בפרק הזה. אז אולי בפעמים הבאות אנחנו נקדיש עוד זמן לזה. אז הגענו למה זאת אסטרטגיה. במונחים של תקשורת מקרבת, אסטרטגיה היא פעולה מוגדרת בזמן, מקום ובני האדם המעורבים בה, ולכן אסטרטגיות יכולות להתנגש וליצור אי הסכמה. לדוגמה, גם אני וגם בת זוג שלי רוצים לבלות הערב ביחד. אבל אני רוצה לצאת הערב מהבית, והבת זוג שלי רוצה להישאר בבית. אלו הן שתי אסטרטגיות שונות, והן כמובן מתנגשות. שנינו רוצים לבלות ביחד, אבל כנראה יש שם עוד צרכים שמובילים אותי להביע את הרצון שלי לצאת, ולה להביע את הרצון שלה להישאר. אז עוד מעט נגיע לפתרון של הסכסוך הזה, אבל קודם כל נדבר על מהם הצרכים, אם כך. אז צרכים מניעים אותנו. הם יוצרים לנו מחשבות, אמונות, הרגלים, ותגובות רגשיות ופיזיות שמניעים אותנו לפעולה. כתינוקות, כל הצרכים שלנו נענו על ידי אדם אחר, בדרך כלל ההורים. וככל שגדלנו, למדנו למלא אחר הצרכים שלנו בעצמנו, או שלמדנו שיש צרכים שאנחנו מאוד נהנים כאשר אחרים ממלאים אותם עבורנו, או בשיתוף פעולה איתנו. מה שחשוב לזכור זה שצרכים הם אבסטרקטיים, זאת אומרת שהם אינם כוללים התייחסות לפעולה, זמן, מקום או אדם ספציפי. ולכן צרכים של שני אנשים לא יכולים להתנגש. אז בדוגמה הקודמת, הצורך המשותף של שנינו זה קרבה, אחד עם השני, אחד עם השנייה, ולכן החלטנו להיות ביחד הערב. אבל הצורך שלה זה גם שקט ורוגע, ולי יש צורך בתנועה והוצאת אנרגיה. הצרכים עצמם לא מתנגשים, כי הם אבסטרקטיים. האסטרטגיות למלא אחר הצרכים שלנו יכולות להתנגש, כפי שראינו. כי אני רוצה לצאת והיא רוצה להישאר. אבל אם נתחבר ברמת הצרכים, קודם כל נבין אחד את השנייה דרך העולמות הפנימיים שלנו. אני בשום פנים ואופן לא רוצה שהבת זוג שלי תוותר על מילוי הצורך שלה, כפי שאני לא מוכן לוותר על מילוי הצרכים שלי. וכשנתחבר ברמה הזאת, נראה שיש עוד מגוון אפשרויות למלא אחר הצרכים של כולם. אוקיי, אז נגיד שהבנו מה הצרכים של שנינו, איך עדיין נמצא פתרון? האם אפשר לענות על הצורך שלי בתנועה והוצאת אנרגיה, בלי למנוע מהבת זוג שלי למלא אחר הצורך שלה בשקט ורוגע? כן, אני יכול לצאת עכשיו לריצה של חצי שעה, או שכן נשאר בבית עכשיו ביחד, ויותר מאוחר אני אצא עם חבר, ויש לי עוד כמה רעיונות לפתרונות. ובאמת, ככל שנדבר על הצרכים ומה שחי בנו, כך נהיה יותר יצירתיים במציאת פתרונות שיענו על הצרכים של כולם. איך אנחנו מציעים פתרונות או רעיונות למלא אחר צרכים? זה מה שנקרא שלב הבקשה במודל של תקשורת מקרבת, ואני אדבר על זה בפעם הבאה. יש ארבע סכנות כשאנחנו מבטאים רצונות או אסטרטגיות במסווה של צורך. אנחנו נוטים בתקשורת שלנו כבר לקפוץ לאיך שהיינו רוצים שהצרכים שלנו יענו, במקום להבין ולהתחבר קודם לצרכים. בשביל לתאר את הסכנות אני אתן דוגמה נוספת. אז אני בא לבת זוג שלי ואומר לה, היי, תקשיבי, בלילה ישנתי 3 שעות ועוד שעתיים יש לי שיעור בזום, אני ממש עייף ועצבני ואני צריך ללכת לישון. כן, אז יש כאן ביטוי של צורך כביכול, אני צריך ללכת לישון. אבל כפי שראינו, זאת כבר פעולה מאוד ספציפית, עם זמן, מקום, פעולה, ובן אדם, אני. כן, אז זאת אסטרטגיה שאני הייתי רוצה שתקרה, כדי לענות על הצורך שחי בי. הצורך הוא בעצם להיות ערני וחיוני עוד שעתיים, לקראת המפגש הזה בזום, או בזמן המפגש. אז מה הן 4 סכנות במקרה הזה? סכנה ראשונה, אנחנו מקובעים על דרך פעולה אחת, המועדפת עלינו, או זאת שאנחנו רגילים אליה, בלי לבחון עוד אפשרויות, שאולי יהיו אפילו יותר מוצלחות או יותר מיטיבות איתנו ועם האחר. לדוגמה, במקרה הזה הייתי יכול לחשוב על לפחות עוד 3-4-5 אפשרויות להיות ערני עוד שעתיים. אחד, לשתות כוס קפה, אולי לעשות מקלחת קרה, לצאת להליכה או ריצה, לעשות מדיטציה וסריקת גוף של 10-20 דקות, ללכת לישון חצי שעה, אבל אולי ממש לפני המפגש ולא עכשיו, ועוד ועוד אפשרויות. לפעמים, האסטרטגיה המועדפת עלינו, היא גם עלולה להיות הרסנית עבורנו. זה יכול להיות, לבוא לידי ביטוי בהתמכרויות, באכילה רגשית, אישון, ספורט לא מידתי, הסתגרות, בריחה, נקיפות מצפון, האשמה. עכשיו, זה ממש לא אומר שאנחנו לא בסדר או דפוקים, אלא רק שאנחנו הרגלנו את עצמנו לענות על צרכים שחשובים לנו, צרכים חשובים שחיים בנו, בדרכים שאינן האפשרות הטובה ביותר עבורנו. וההבנה הזאת היא השלב הראשון בדרך לטרנספורמציה ושינוי. הסכנה השנייה בביטוי של רצונות במסווה של צורך, זה מה שאנחנו מבטאים עלול להתקבל כדרישה ולא כבקשה. כי אם אני לא מביע את הצורך שלי, את מה שחשוב לי כרגע, אלא רק את מה שאני רוצה שיקרה, אז בעצם אין פה מקום לדיון. מה שאני בעצם אומר זה, אני צריך ללכת לישון. כי אם לא, אני אשאר עייף ועצבני, וזה יהיה באחריותך אם לא תאפשר לי את זה. אני בעצם מגיע בעמדה שאני לא מוכן לקבל לא כתשובה. ואם אני אקבל לא, אז היא תהיה אשמה, באיך שאני מרגיש. הסכנה השלישית היא שאם לצד השני יש צרכים מאוד חשובים שלא יענו, אם הוא יסכים לדרישה שלנו, אז הוא גם יבטא אותם בצורה של אסטרטגיה, והדיאלוג יהפוך להיות מלחמה של מי צודק, או מי חשוב יותר, או מי יוותר הפעם. לדוגמה, התשובה של אשתי יכולה להיות, אבל אני אמרתי לך שבשעה 3 צריך לאסוף את התינוק מהמטפלת. אני צריכה שתלך עכשיו לאסוף אותו. היית יכול לישון בבוקר. הסכנה הרביעית, שנובעת כתוצאה מהסכנה השלישית, היא שאחד הצדדים יוותר על הצרכים שלו בשביל לרצות את הצד השני, או כי הוא הפסיד במשחק של מי צודק. כן? וזה מאוד מסוכן, כי יהיה לזה מחיר מצטבר במערכת היחסים אחר כך. דוגמה אחרונה להיום שהזכרתי בתחילת השיעור, אני עצוב כי אני צריך שתשאלי אותי מה שלומי. כביכול יש פה צורך שזהיתי אצלי, כן? שהבת זוג שלי תתעניין בי. אבל במשפט הזה יש כבר תיאור של אסטרטגיה שהייתי רוצה שתקרה, שהיא עכשיו תשאל אותי מה שלומי. בצד השני זה כנראה יתקבל כשיפוט, והטלת אחריות על כך שאני עצוב. כי בעצם אני אומר, אם היית שואלת אותי מה שלומי, לא הייתי עצוב עכשיו. בפנים אני מאשים אותה ושואל בעצם את השאלות הבאות. למה את לא שואלת מה שלומי? למה את לא מתעניינת בי? למה את מרוכזת רק בעצמך? אבל כשאני מתחבר לצרכים שלי, אני יכול לזהות שאני עצוב, כי חשוב לי החיבור עם בת הזוג שלי, או אולי חשובה לי ההכרה במה שעובר עליי במשך היום. או אולי בכלל אני עצוב בגלל משהו שקרה בעבודה, ויש לי צורך כרגע באמפתיה והקשבה, או ברגיעה באופן כללי. האם אני יכול למלא אחר הצרכים האלה גם באופן שונה מזה שדווקא הבת זוג שלי תזכור לשאול אותי מה שלומי? כנראה שכן. אני יכול להתקשר לחבר, אני יכול לצאת לריצה, אני יכול לפנות אל בת הזוג שלי ולשאול אותה אם מתאים לה עכשיו לשבת ולדבר איתי. ועוד הרבה אפשרויות למלא אחר הצרכים. אז כשאנחנו בודקים ומזהים צרכים, אנחנו נשים לב שהצורך הוא אבסטרקטי, ללא התייחסות לפעולה, אדם, זמן או מקום ספציפיים. ואיך בכל זאת אנחנו מבקשים ממישהו לענות על צורך שחי בנו? על זה נדבר בפעם הבאה. בינתיים השבוע, שימו לב כיצד אתם מבטאים צרכים. האם אתם מפספסים עוד אפשרויות למלא אחר הצרכים שלכם, כשאתם כבר מביעים את דרך הפעולה המועדפת עליכם? תנסו להחליף את המילה אני צריך ב-אני רוצה. כן? אני צריכה, אני רוצה. שימו לב מה זה עושה. בתקשורת שלכם עם עצמכם, בתקשורת שלכם עם האנשים מולכם. אז זהו, נשתמע בפעם הבאה, ועד אז שיהיה המשך שבוע מקסים, להתראות, ביי ביי.